פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שלום.
שלום, בוקר טוב, קלמן, בוקר טוב, אסר.
מה שלומך?
בסדר, בסדר, בימים טרופים אלה, כן.
מה מצבנו?
מצבנו לא מזהיר, אפשר לומר שאנחנו עדיין בהתייצבות היום. אתמול היינו כבר יותר מ-10,000 מאומתים, בהחלט עלייה של האחוזים, כך שמספר המאומתים אפילו ממשיך לעלות. התייצבות במספר חולים קשים זה משהו קצת יותר מעודד, ומקדם הדבקה גם נמצא באיזושהי ירידה, אבל עדיין מעל אחד. בקיצור, יש לנו עוד עבודה לעשות.
אבל הכיוון הוא חיובי.
הכיוון הכללי הוא חיובי, אבל מאוד איטי. יכול להיות בגלל, כנראה, המוטציה מהירה, אנחנו יותר איטיים ממנה, אז אנחנו רואים באמת התמודדות, החיסונים מתבצעים בקצב מהיר, אני מאוד מקווה ש... נתחיל לראות את ההשפעה שלהם, ואז באמת נהיה במצב יותר טוב. כרגע עוד אי אפשר להכריז על זה, ולכן אנחנו צריכים להמשיך לנקוט בצעדים שכולנו ממליצים עליהם.
אתה יודע להגיד אבל מה בגל הזה הביא את מספר, גם החולים הקשים הגבוה מאוד, או בעיקר מספר הנפטרים העצום?
בסופו של יום זה פשוט תרגום ישיר של מספר החולים. הגל הזה הרבה יותר התאפיין בהרבה יותר חולים. הרבה יותר חולים פירושו הרבה יותר חולים קשים. בסופו של יום זה, לצערנו, מתמטיקה פשוטה, לא שהנגיף נעשה אלים יותר, אבל פשוט כשיש יותר חולים, אז גם מדובר באחוזים קטנים, ואנחנו רואים אותם בסוף מגיעים לבתי החולים.
תגיד, מה סוכם בסוף לגבי נתב"ג? מה קורה הבוקר
למעשה, קודם כל כדאי לציין שכבר זמן לא קצר, למעשה כמעט כל מי שמגיע לנתב"ג נדבק, כי בעצם זה הדרך שלו לקצר את הבידוד. לעשרה ימים.
לא נדבק? נבדק, התכוונת.
סליחה, כן, יש פה איזה...
כן, נתן אותיות, אבל כן.
כן, אנחנו באמת, אז באמת כבר לרוב אנשים נבדקים. אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו שיהיה מחייב לכל אחד, בלי קשר אם הוא רוצה או לא, ואם לא רוצה לקצר את הבידוד או כן רוצה, צריך לזכור שהאמצעי הכי יעיל לעצור זה באמת הבידוד, שמתרחש אחרי זה הבדיקה, כמובן לא יכולה לעצור. ב-100%, ואנחנו יכולים לראות אנשים שיפתחו את התוצאה החיובית אחרי.
אז מה הוחלט לגבי נתב"ג?
ההמלצה תהיה לחייב את כולם, כל מי שמגיע לארץ, לבצע בדיקה. לבצע בדיקה לפני הגעתו או עם הגעתו לארץ.
אתה יודע להסביר למה זה לא קרה עד עכשיו? אנחנו כמעט שנה בסיפור הזה?
א', צריך לזכור שהאמצעי הכלי היעיל ביותר להתמודד עם זה, זה פשוט להכניס את האנשים לבידוד. זה הרבה יותר טוב מאשר לעשות בדיקות. התוספת של הבדיקות נוספה לפני למעלה מחודש כבר, כאשר בעצם זיהינו שיש מקור הדבקה נוסף שממשיך להגיע מחול, ואז נוספה הבדיקה כדי לקצר את הבידוד, רוב האנשים נכנסו לזה.
אבל אם הכלי הזה היה, אם חובת הבדיקה הזאת לפני שעולים למטוס לארץ הייתה קורית פה לפני 10 חודשים, חצי שנה, היינו במקום אחר לגמרי, נכון?
לא, ממש לא.
לא?
התחלואה... תראה, בסופו של דבר מספיק שכמה יחדרו את המערכת הזאת ויצאו להדביק בארץ, ורוב התחלואה, צריך לזכור, יש לנו 10,000 מאומתים למעלה, 10,000 מאומתים היום, רובם זה אנשים בכלל שלא אין להם שום קשר לחול, וככה גם לאורך המחלה, התרומה של הכניסה מחול הייתה יחסית שולית לאורך כל הדרך, אבל מצד שני, היא המקור יכול להיות לכניסה של מוטציות, אני יכול לומר שגם זה לא יותר הרמטית, כי גם מוטציה יכולה להיווצר כאן בארץ, כך שזה לא משהו שאפשר באמת לשמור. לצערי, אין דרך, אף מדינה לא הצליחה, ואף פנדמיות לא הצליחו בעבר.
אבל יש לנו, הרמטית. אבל פרופסור גרוטו, יש לנו נתון שיודע להגיד כמה אחוז מהתחלואה כאן הגיע מחול?
יש לנו את הנתון, אינני זוכר אותו בעל פה, אבל מדובר במספרים מאוד קטנים יחסית ל-10,000 שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, עיקר התחלואה מקורה בארץ, וזה שנסגור את חול, לא היה יכול לעזור לנו למנוע את ההתפשטות של המחלה בארץ, זה שני דברים שונים.
לא, ראיתי אתמול מופע רוק בניו זילנד, המוני אנשים ביחד, החיים נראים שם, חזרו למסלולם, אז אני חשבתי שזה קשור לזה שמדינת אי יכלו לסגור את השערים ולטפל בחולים שלהם, אז מה ההבדל בינו לבינם?
מה שעבד בניו זילנד זה פשוט מדיניות קשוחה ביותר של סגר, על כל 2.5 חולים בערך היה שם סגר, והם היו בסגר הרבה מאוד זמן.
לא, אבל זה גם קשור ליכולת שלהם לבודד את המדינה, לא? אין קשר?
לא בהכרח, אני אומר שוב פעם, זה יכול להיעץ, זה לא יכול למנוע. אז אם ככה זה היה, זאת אומרת, אז ברגע מה עכשיו, שברגע שהם פותחים, אז פתאום אם יש להם אוכלוסייה שלמה שאיננה מחוסנת, אז בסוף זה יגיע להם וידביק אותם. לכן הם יצטרכו לעבוד. או שהם יעבדו עם סגרים ויחזרו מדי פעם מסגרים, או שלא.
לא, בשלב מסוים החיסונים יגיעו אליהם.
נכון, נכון. אני מניח שגם החיסונים, אבל בטח לא בכמויות שיש.
לא, כי אני מסתכל על נתונים של מדינות אי, אז בניו זילנד יש 25, היו 25 מתים, בטיוואן 7, באוסטרליה כמעט, באוסטרליה כמעט 1,000.
לא קשור
להיות. בקפריזין 167, ואתה אומר, מה, אין קשר בין הדברים?
גם בריטניה זה מדינת אי.
עדיין חלק מהאיחוד האירופי, ועדיין התנועה שם הייתה, עברה בין האיחוד לבין בריטניה.
כן, אבל לא חלק מהאיחוד האירופי, אבל לא חשוב. אבל יחד עם זאת, זה באמת, אני אומר עוד פעם, כל מי שחושב שאפשר למנוע באופן הרמטי, לסגור מדינה, ובהכרח למנוע את כניסת המגפה, זה לא עבד אף פעם בשום אירוע מהסוג הזה, וגם כנראה גם לא יכול לעבוד. יכול, בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות זה להרוויח זמן, לעכב קצת, ולקבל, להכין, ובעצם פה המטרה שלנו כרגע זה בעצם להספיק למהר ולחסן כמה שיותר אנשים לפני שיכנסו מוטציות נוספות.
רגע, עוד מילה בעניין הזה. נניח שהיינו רוצים אכולי קינה להיות ניו זילנד, מה היינו צריכים לעשות?
לצערי לפני כמוהם לעשות סגר, כל הסגרים ארוכים הם היו מתוך השנה האחרונה למעלה מחצי שנה בסגר, וגם באוסטרליה. זה השיטה שהמדינות האלה התמודדו עם זה. פה זה לא, אנחנו רואים שזה לא עובד, כי לא, אנחנו לא מסוגלים וגם לא רוצים, אני לא יודע אם זה נכון באמת להחזיק חצי שנה סגר.
10 יולדות עם קורונה מאושפזות במצב קשה הבוקר בבתי החולים ברחבי הארץ, מה אתה יכול להגיד על זה?
א', אנחנו יודעים שהיריון זה סיכון לקורונה, כמו סיכון לשפעת, זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר ידוע. מה שאנחנו רואים עכשיו זה פשוט בגלל שיש הדבקה רחבה מאוד. הרבה יותר מאשר בעיה בגל הקודם, אז אנחנו רואים גם הרבה נשים הרות שנדבקות. כתוצאה מזה באמת גם מגיעות לבתי חולים במצב קשה. כמו שאמרתי, הריון זה קבוצת סיכון, לכן אנחנו כרגע בהחלט ממליצים גם לנשים בהיריון להתחסן. אם בעבר אמרנו ש... לא, זאת אומרת שלא, שזה נתון לשיקול דעתן, זאת אומרת שאפשר להתרסן עכשיו, וזה כבר משהו פשוט להיות המלצה יותר חד משמעית.
אתה יודע להגיד מה קרה כאן? הרי בסוף אלה 10 נשים צעירות.
יש הרבה, ברגע שמה שקורה, שברגע שהתחלואה גואה למספרים כאלה, אז אנחנו בעצם רואים הרבה יותר צעירים שנדבקים. זה לא שעלתה קטלניות, אבל אם קודם נדבקו לשם דוגמה, סתם דמוסטרציה, 1,000 צעירים ומתוכם אחד היה קשה, אז עכשיו אם יש 10,000 צעירים, כבר יהיו 10 קשים, וכך זה עובד.
כן.
זה פשוט מספיק.
לא, ואז המחלה, ברגע שהאדם הוא חיובי, המחלה פוגעת קשה יותר בנשים בהיריון?
כן, זה אנחנו יודעים את זה כבר, כי בעצם זה, ברגע שבהיריון בכלל יש החלשה של מערכת החיסונית, ובכלל נשים הרות חשופות יותר למחלות זיהומיות לצערנו. יש משרד הבריאות מאז ומתמיד המלצות לנשים הרות להיזהר יותר מפני מחלות זיהומיות, בכל מה שקשור למאכלים שונים ולכל מיני התנהגויות, אז זה בהחלט מידע ידוע שנשים בהיריון, מערכת החיסונית היא מוחלשת.
אבל אתה יכול להגיד לנשים בהיריון, כי ראינו ושמענו לא מעט חששות, אתה יכול להגיד להן, החיסון הזה בטוח ב-100%, אין בעיה להתחסן בהיריון?
תראו, 100%, אף חיסון לא נותן 100%, אין אפס תופעות לוואי, אבל בהחלט, לפי הניסיון שיש לנו, וגם הידע המדעי שיש, ונצבר עד עכשיו, כולל המלצות של מומחים, גם לגינקולוגיה.
לא, החיסון נבדק על נשים בהיריון? החיסון הזה עבר את כל השלבים גם על נשים בהיריון?
אף חיסון לא עושה, לא עושים ניסויים אף קליניים בנשים בהיריון אף פעם, לכן מה שאפשר להתבסס על הידע שנאסף מהמקרים, מאותם מקרים שאנשים בהיריון כן חוסנו, ומזה אנחנו בינתיים רואים שזה מדובר בבטוח. כך זה לגבי חיסונים אחרים בהיריון. בהיריון אי אפשר לעשות ניסוי קליני בשער, זה בניגוד
ללעד. אחת מהאנשים האלה באה ללדת בלניאדו אתמול, ופשוט לא היה שם מקום. והיא הובהלה לבלינסון ומושפטת כיום במצב קשה.
נכון, גם צריך לזכור שגם לפעמים צריך להעביר, בגלל שהטיפול בבתי חולים הגדולים יותר, הוא גם, יש אמצעים יותר טובים לטיפול, והם יותר מומחים בטיפול וסיבוכים, ולכן גם זה סיבה, לא רק עניין של מקום. צריך לזכור שגם בקטע של יולדות, אנחנו הרי משפזים יולדות במחלקת יולדות באזור נפרד, ולפעמים האזור הזה מלא, ואז אפשר להעביר למקום אחר. זה לא אומר שאין מקום בטיפול, אני מרצה משהו.
אתמול פורסמו בדיקות הסרולוגיות שנערכו בשיבה למשהו כמו 100 אנשים שקיבלו את החיסון השני, התוצאות טובות, החיסון מייצר נוגדנים, אבל זה אומר בעצם מה? שאם יש לי נוגדנים, אני לא יכול להידבק?
תראו, מה שאנחנו רואים זה לא רק זה שיש נוגדנים, אלא גם נוגדנים מנטרלים. כלומר, נוגדנים שהם באמת מנטרלים את הנגיף, לכן אנחנו, מה שאנחנו רואים כרגע, ולפי ההנחות העבודה שכרגע, זה שהחיסון בהחלט מייצר נוגדנים, שהם טובים כנגד זנים ווריאנטים שונים של הנגיף, וכרגע אין איזשהו זן שעמיד בפניהם, אני מקווה שכך זה יימשך.
לא, אז אם כך פשוט אולי נכון אחרי החיסון השני, לשחרר את כולנו מכל ההגבלות, כמו בימים ההם, אם אתה זוכר, שהיו לפני הקורונה, לא?
כשאנחנו נגיע למסה קריטית של מתחסנים, שזה צריך להיות בגלל שהמוטציה מאוד מדבקת, אז אנחנו צריך להגיע למסה הרבה יותר גדולה, זאת אומרת של 60-70%, 80% מהאוכלוסייה, אז בהחלט אפשר לדבר על זה. אבל אנחנו עוד לא שם, וגם צריך לזכור שהילדים, כרגע לא ניתן לחסן אותם, אז גם על זה נצטרך לקחת את זה בחשבון.
טוב, בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים לשמוע דיווח של כתב כלכליסט אדריאן פילוט. אדריאן, שלום.
שלום.
מה אתה מפרסם הבוקר על המתח בין משרד הבריאות לקופות החולים?
יש שאלה מאוד גדולה למי שייך המידע הרפואי של כל אחד מאיתנו. ויכוח עתיק יומין כבר 6 שנים. לא כל כך מצליחים להגיע לתשובה, למרות שקופות החולים, שהם גופים מאוד מאוד חזקים, בעצם תמיד אמרו המידע שייך לנו, כי אנחנו מייצגים את המבוטחים, שזה בעצם אנחנו. ואתמול שרון אלרועי פרייס שלחה מכתב מאוד מוזר, שבעצם עוד פעם מוכיח שבאמת מי שמנהל את המידע הרפואי זה קופות החולים, והן הרבה פחות נכונות לשתף את המידע הרפואי, גם אם זה תופעות לוואי, שזה משהו די בסיסי. מתברר שהרי אחרי כל חיסון, למי שיש תופעות לוואי, הקופה מחויבת למלא תופס ידני ולשולח למשרד הבריאות. שרון אלרועי פרייס, הממונה על בריאות הציבור, הציע להקל על הקופות ופשוט לבקש מאנשי המחשבים של משרד הבריאות לדלות את המידע ישירות אוטומטית. ואז זה מתברר שהקופות עמדו על הרגליים האחוריות ואמרו לא תודה, אתם לא תתקרבו לתיקים הרפואיים של אזרחי מדינת ישראל. ובאמת אתמול בצהריים היא שידרה מכתב שהיא כותבת, הופתעתי לגלות את רמת חוסר האמון הקיים בחלק מהקופות לגבי כנות הכוונות.
לא, זה בסדר, אבל רגע, העמדה שלה, אני מבין מה עולה מהמכתב, אבל תסבר את הסיפור מאחורי המכתב. משרד הבריאות רצה מה בעצם? רצה גישה אוטומטית מלאה למאגר המידע?
לא, היא רק רצה, משרד הבריאות טוען עכשיו שהוא רצה רק גישה לדלות את תופעות הלוואי. האם יש, רק זה.
אז מה אכפת, מה החשש של קופות החולים? כי לכאורה, מה אכפת לקופות החולים אם הם מעבירים את המידע הזה באופן ידני, או שמשרד הבריאות לוקח את זה באופן אוטומטי?
קופות החולים בעצם עוד פעם באות באומרות, אתם לא תתקרבו לתיק הרפואי של האזרחים, אנחנו נעביר רק ידנית מה שאנחנו חושבים שזה נכון. אתם לא תהיה לכם גישה לתיקים הרפואיים, בטוח לא אלקטרונית מה שנקרא. זאת אומרת, אתם לא יהיה לכם שום גישה לתיקים הרפואיים.
יש שם איזשהו חשש שהמידע הזה,
החשש הוא שיגיע לפייזר, ברור, זה חד משמעית, כאילו, זה לא משתמע על שתי פנים, אבל זה חוסר אמון שאפילו זיעזע את הממונה על בריאות הציבור, שבסך הכל ככה היא טוענת, בסך הכל רצינו להקל, הרי אתם באמצע מבצע ענק של חיסונים, במקום כל פעם למלות, אנחנו ניקח, הם אמרו, אתם לא, אל תדאגו לנו, okay. אתם לא תיקחו כלום.
אדריאן, בוא נשמע רגע את התייחסות של פרופסור גרוטו לעניין הזה.
תראו, בוקר טוב אדריאן, בוקר טוב.
בוקר טוב, איתמר.
כן, מה שלומך? אנחנו בהחלט, תראו, נושא של העברת מידע מקופות החולים, זה לא דבר חדש שעלה. בשנים האחרונות אנחנו יצרנו פלטפורמה במשרד הבריאות לניהול תשתיות עתק, מה שנקרא מידע עתק או ביג דאטה. הרבה מאוד מהקופות מעבירות לשם נתונים, וזה הדרך לעשות את זה. אני בטוח שנוכל לפתור את זה, וזה פשוט בצורה כזאת שהם יעבירו סתם, זה לא דרך, אבל יש לנו בהחלט יכולת לעשות את זה על מאגרי מידע, וזה כבר הרבה מאוד מאגרי מידע של קופות שונות נמצאות בתיאום עם משרד הבריאות. יש כללים שעושים את זה, ואני בטוח שגם פה נוכל למצוא את הדרך.
אתה יכול להסביר לנו איזה מידע אתם מעבירים לפייזר? במסגרת ההסכם?
אנחנו מבירים מידע אגרגטיבי בלבד, זאת אומרת, X אחוז היה להם כאב ראש, ו-2 אחוז היה להם חום, ודברים מהסוג הזה. אלה הנתונים, אף אחד לא מעביר שום נתון פרטני, אין כוונה כזאת, ואין לנו שום, וכמובן שאנחנו לא נאשר דבר מהסוג הזה, כך שבאמת, בסופו של דבר, זה באמת, כמו שאדריאן אמר, זה עניין של אמון,
אז מאיפה חוסר האמון? אז מאיפה חוסר האמון? למה קופות החולים חושדות בכם?
אולי בסוף יש כאילו איזשהו משהו שלא מבינים בדיוק איך אנחנו מתכוונים להתייחס, איך מתכוונים לנתח את זה. אני לא יודע מי האנשים שבדיוק ענו מהקופות וכו'. אנחנו בהחלט יודעים לעשות סדר בדברים האלה, וכבר כמו שאמרתי בעבר, עובדתית היא גם שהקופות מעבירות לנו למשל את כל המידע על המתחסנים, מי חוסן ומי לא. זאת אומרת, זה דבר שמועבר כבר. מועברים פרטים נוספים כדי שנוכל לשלוח אס-אמס עם מספרי טלפון. אני בטוח שנוכל למצוא את הדרך לעשות את זה בלי לפגוע בפרטיות של אף אחד. בסוף יש ברור מצד שני שמאגרי מידע מהסוג הזה זה למעשה משאב שהוא אפשר להגיד שזה, יש הטוענים שהמאגרי מידע של מדינת ישראל זה שווה ערך לשדות הגז, אפילו דברים כאלה נאמרו כמשאב לאומי, ולכן צריך לראות שבאמת מסדירים את השימוש בו. יש לנו דרך להסדיר את זה, צריך פשוט לפעול בהתאם לכללי ההסדר שקיימים, אני בטוח שנמצא פתרון.
תגיד רק לסיום, ועדת הלסינקי, הוועדה שעוסקת בניסויים בבני אדם, אומרת שהדבר הזה, המחקר עם פייזר, העברת המידע אליה, הניסיון לייצר כאן, הבדיקה האם אפשר לייצר כאן במדינת ישראל הקטנה, חסינות עדר כתוצאה מהחיסונים, זה היה אמור לעבור דרכה, וזה לא נעשה.
תראו, למעשה מי שמחליט אם צריך אישור של ועדת הלסינקי או לא, בעצם זה משרד הבריאות, יחד עם הייעוץ המשפטי של משרד הבריאות. יש לנו כללים מאוד ברורים, יש מצבים שכן מחייבים הלסינקי, כמובן שמשתמשים במידע, ויש מצבים שלא. במצב הזה לא, אין צורך, להיות שלא מועבר שום מידע פרטני ולא נעשה שום למעשה מידע פרטי על אף אחד, אז אני לא רואה שום סיבה שוועדת הלסינקי תתערב בעניין הזה.
פרופסור גרוטו, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה ויום טוב.